זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, זמן זהב, בהגשת נעמי חייקה.
מאזינות ומאזינים, שלום, שלום רב, אחר הצהריים טובים. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי והמצא החיים. היום אנחנו צוללים לעולם קסום, עתיק וייחודי, העדה השומרונית. עדה קטנה, עתיקה, מרתקת ומיוחדת, המונה כיום כ-850 איש בלבד. שורשיה של העדה השומרונית נטועים עמוק עמוק בהיסטוריה של עם ישראל. העדה עדיין משמרת את המסורת שלה, שפתה ומנהגיה לאורך אלפי שנים. בתוך העדה הזאת, שקולותיה נשמרו לאורך הדורות ומנהגיה, בעיקר דרך המסורת, צמחה רונית צדקה. אישה פורצת דרך, זמרת ויוצרת, המשלבת בין הצלילים העתיקים של המוזיקה השומרונית לבין יצירה עכשווית ומודרנית. רונית היא הרבה יותר מזמרת, היא שגרירה של תרבות, היסטוריה ואומנות שמחברת את המאזינים לעולם שפחות מוכר לרבים מאיתנו. במהלך התוכנית היום נלמד על העדה השומרונית, על האורך החיים שלהם, על המנהגים, על מקומן של הנשים בקהילה, וכמובן, כמובן, על המסע האישי של רונית שהביאה את קולה של העדה השומרונית אל הבמות והלבבות ברחבי הארץ וגם העולם. אז מאזינות ומאזינים, אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, אני מסייעת לבני ובנות הגיל השלישי להגשים את עצמם, לחיות חיים מלאים, משמעותיים, כי בכל גיל אפשר ורצוי לעשות זאת. איך אני עושה את זה, אתם שואלים? בהרצאות, בסדנאות ובקליניקה שלי. אז אם יש לכם שאלות, הערות, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה, תחפשו אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה, אני תמיד בכל שבוע מזכירה, השיח כאן הוא כללי. גם אם אני נותנת ייעוץ, הוא כללי. אם יש לכם איזושהי בעיה או אתגר, תפנו לאנשי מקצוע בנסיבות הספציפיות שלכם. אחר הצהריים טובים, רונית צדקה.
שלום, שלום.
איזה כיף שבאת.
איזה כיף להיות פה.
כן, נכון, האולפנים יפים לגמרי, כאן אצלנו ברדיו סול.
ממש יפה.
אז אני אשמח ככה, רונית, תציגי את עצמך. בואי קודם כל, משפחה, ילדים, אוקיי. מי את?
אז אני רונית צדקה, בת לעדה השומרונית בחולון. אני בת 55, אני אימא לארבעה ילדים וסבתא לשבעה נכדים.
וואו, וואו, וואו.
וכן, התחלתי מוקדם.
בן פורט.
הכל קרה מוקדם מהר. אני עבדתי 30 שנה בתור בנקאית, ואחרי 30 שנה החלטתי לפרוש ולחזור לאהבת הילדות שלי, שזה המוזיקה. כי לא יכולתי להכיל את זה, שאני אחיה חיים שלמים בלי לגעת בחלום. והנה אני כאן, לפניכם.
אז עבדת, בואי, רק תרימי את ה... כן, רק תרימי את ה... או, בדיוק. אז עבדת במקצוע בכלל אחר.
נכון.
עשית שינוי, ובשנים האחרונות את עוסקת במוזיקה.
בוא נגיד, חזרתי למוזיקה, למדתי מוזיקה בילדות שלי 10 שנים, לא הצלחתי לממש את זה, כי הייתה לי משפחה עם הרבה ילדים, והייתי ממש שנים של התעסקות במשפחה וקריירה. ולכן החלטתי לחזור לזה בחצי השני של חיי, מה שנקרא.
אז אנחנו אחר כך גם נדבר באמת על איך חזרת ומה את עושה. אבל אנחנו מאוד סקרנים, אני מאוד סקרנית, לשמוע על העדה השומרונית, על ההיסטוריה שלה. אני יודעת שאת משלבת את זה גם במופע שלך, שנדבר עליו גם. אבל בואי תספרי לנו, למאזינים, על העדה ועל ההיסטוריה שלה.
אוקיי, אז עדת השומרונים היא עדה עתיקת יומין. היא נצר לשבטי אפרים, מנשה ולוי, מתוך 12 השבטים. והשומרונים הם בעצם החלק של עם ישראל שמעולם לא עזב את הארץ, גם לא לגלות, תמיד נשאר כאן מאז כניסת בני ישראל לארץ כנען ועד היום. וכהוכחה לכך, אני דור 126 בארץ.
דור 126 בארץ.
כן, אלפי שנים.
אני מתגעה שאני דור שביעי, שמיני. את 126.
כן, מאז שבני ישראל נכנסו לארץ כנען ועד היום, השומרונים הם החלק של עם ישראל שפשוט לא הוגלה ונשאר כאן בימים ההם. ונשאר לחיות ולקיים את המסורות והמנהגים כפי שהם כתובים בתורה, בחמשת חומשי התורה. פעם כל עם ישראל נהג בצורה כזו. אחרי שחזרו מהגלות ובתקופות של עזרא ונחמיה, היו קצת שינויים וקצת הקלות בדעת, שינויים בכתב ובעוד כל מיני דברים מסביב. השומרונים לא השתתפו בכל השינויים האלה ונשארו לחיות במסורת ובמנהגים שהיו מקובלים אז ועד היום אצלנו, זה ככה.
אז קודם כל אנחנו נסביר שאתם יהודים, כמו כולנו, זאת אומרת...
אנחנו חלק מעם ישראל, שומרונים ויהודים הם עם ישראל. עם פשוט ישראל. הכינוי הזה, שומרונים ויהודים, נוצר בגלל המיקום הגיאוגרפי. חלק מעם ישראל שגר באזור יהודה נקרא יהודים, והחלק שגר באזור השומרון נקרא שומרונים. כולנו עם אחד.
כולנו עם אחד, ובתעודת הזהות שלך כתוב...
היום בתעודת זהות לא כתוב לאום בכלל.
לא כתוב לאום, אבל...
יש כוכביות, אבל כשהיה לאום, אז אצלי היה רשום שומרוני.
היה כתוב שומרונית.
כן, בתעודה שלי היה רשום ממש שומרוני.
אבל אם אחד מהעדה השומרונית ירצה להינשא ליהודיה, לא תהיה בעיה, נכון?
נכון, אם היא תקבל על עצמה את אורח החיים שלנו, ומתוך אהבה ובחירה שלה היא תרצה לחיות אורח חיים של שומרונית, אנחנו נקבל אותה באהבה ובשמחה. ובלי שום בעיה.
אוקיי, אז בואי נדבר על השוני. מה אתם עושים אחר מאשר היהודים שהוגלו וקיבלו על עצמם את התורה שבעל פה, נכון?
כן. אז ככה, יש לשומרונים תורה שבעל פה, בואו נתחיל מכאן. זה לא שאין להם, פשוט לשומרונים יש את הפרשנים שלהם ואת הכהנים שלהם.
את הרבנים שלהם.
כהנים אצל השומרונים. כהנים אצלכם. כן. בעיקרון, השומרונים נוהגים לחגוג את כל החגים שכתובים בחמשת חומשי תורה בלבד. זה בעצם קודש הקודשים שלנו, חמשת חומשי תורה. אם יש לנו בתנך תורה נביאים כתובים, אז תורה זה החלק הקדוש, ונביאים כתובים זה יותר היסטוריה. לכן אנחנו חוגגים שבעה חגים עיקריים, שזה ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ראש החודש ה... שביעי, שזה בעצם לא ראש השנה בדיוק, כי ראש השנה אצלנו זה בעצם ראש החודש הראשון, אנחנו סופרים מניסן.
אתם מקרוא מפסח.
כמו בתורה. א' בניסן זה בעצם ראש השנה, פסח, שבועות, סוכות, שלושת הרגלים, יום כיפור ושבעה חגים. פחות חוגגים את חנוכה ופורים, כי זה לא בתוך התורה, ממש.
כן. והמנהגים, גם יש לכם את המנהגים של, של יום השבת, שאני חושבת שזה השוני העיקרי.
הכי.
נכון?
שבת.
שבת היא אחרת אצלכם.
אנחנו בשבת שומרים ומכל דבר שהוא אש, חשמל, ממש כל מה שקשור בתורה וכל מה שכתוב בתורה, ובעצם זה יום מנוחה. יום שהוא בינינו לבין הבורא, והוא גם יום מאוד מאוד משפחתי. אנחנו לא מדליקים אש, לא מדליקים חשמל, לא עושים, לא נוסעים, לא מבשלים, ויתרה מכך, אפילו פלטה אין לנו. אנחנו אפילו לא מחממים את האוכל על פלטה כלשהי, ולכן בערב שבת אנחנו מבשלים עד כמעט השקיעה, ואפשר אחרי השקיעה ואחרי התפילה לאכול אוכל חם עדיין, אבל בשבת... נוצר אצלנו שולחן קולינרי של סלטים מאוד מאוד מיוחדים עם השנים. וזה השולחן של השבת שלנו, שולחן סלטים.
כי אתם לא מחממים את האוכל, אז אתם מעדיפים לאכול סלטים.
אוכל שהוא אוכל נוח קר. לאכול אותו קר. כן.
אוכל קר.
זה אוכל שהוא בעצם ארוחת בוקר שלנו בסביבות שעה 9-10. מה עושים שאר היום? מנשנשים. עוגות, עוגיות, פיצוחים, ירקות, פירות, וביום ראשון עולים על המשקל.
זה נשמע שיש לכם באמת שבת מיוחדת.
מאוד. לא רק מבחינה קולינרית.
כן, מבחינת הזמן איכות עם המשפחה והיכולת.
קודם כל, השבת שלנו מאופיינת בעיקר בשלוש תפילות עיקריות, שזה תפילת בוקר שחרית. תפילת צהריים ותפילת ערב ערבית. יש לנו גם לבוש מאוד מיוחד שהגברים לובשים, שנקרא כותונת יוסף. ומעליה טלית. וכן, עם הלבוש הזה בעצם הולכים לבית הכנסת. נשים לא נוהגות ללבוש מכנסיים בשבת, רק לבוש יותר צנוע.
אבל ביום-יום ביום-יום אפשרי?
כן. ביום יום אנחנו לובשים, מתלבשים כרגיל, אף אחד אפילו לא יודע אם אני שומרונית או לא, אין לי סימן היכר. בשבת אנחנו מתלבשים יותר צנוע, כי הם משתדלים.
דיברנו גם בשיחה המקדימה, והיה לי מאוד חשוב לדעת על לחן הנשים.
אוקיי.
כי קודם כל אתם עדה מאוד קטנה, נכון? 850 איש בלבד, נכון. זאת כל העדה.
אפילו לא כוח אלקטורלי.
כן, זו עדה קטנה ובאמת כן. מיוחדת. Mm-hmm. לעומת, לדוגמה, הקראים, שאותם אני גם מכירה, שגם הם חלק מהיהדות, שהם עדה הרבה יותר גדולה.
נכון.
אז לפני שנדבר על אנשים, אולי באמת תדברי על זה שאתם עדה קטנה ומיוחדת.
אנחנו עדה מאוד קטנה, אבל אנחנו עדה שנמצאת בצמיחה כבר 100 שנה. בהמשך נדבר על הקטע של האישה, אז אני אספר מאיפה הכל התחיל. חוץ מזה, אנחנו, חמישה עיקרי אמונה עיקרים, יש לשומרונים שזה אמונה באל אחד, אמונה בביאת המשיח, אמונה בתורת משה, אמונה בנביא אחד שהוא הנביא משה, ואמונה במקום קדוש אחד שהוא הר גריזים, שזה בעצם היה המקום הקדוש בעבר, הרחוק לכל עם ישראל. פשוט אחרי הגלות, בתקופת דוד, שלמה וכדומה, הוחלט שירושלים תהיה עיר הבירה, ולכן ירושלים הפכה להיות עיר הבירה המרכזית של ישראל. השומרונים עדיין ממשיכים להאמין בהר גריזים, שהוא בעצם הר הברכה בתורה.
איפה זה נמצא?
בשומרון.
בשומרון.
מעל העיר שכם נמצאים שני ערים, שכם באמצע. בצד אחד הר גריזים, שהוא הר הברכה, ובצד אחד הר עיבל, שהוא הר הכללה. באמצע נמצאת העיר שכם. זה שעה נסיעה.
אז חלק גרים בשומרון, ליד הר גריזים, וחלק גרים בחולון, נכון?
חצי עדה גרה היום בשומרון, בעבר, עד שנות ה-50 בערך, של המאה הקודמת. כל העדה גרה בשכם, בשומרון, ובחגים הם היו עולים לחגוג בבתים שלהם בהר גריזים. בשנות ה-50, בתקופת הצנע, השומרונים שהיו מאוד מאוד עניים כמו מרבית העם פה, התחילו לחפש עבודות ולאט לאט התגלגלו לאזור של ישראל. בזמנו, אני מזכירה, זה היה שטח כבוש על ידי ירדן, ששוחרר בשנת 67 במלחמת ששת הימים. עד אז זה היה שטח ירדני, והשומרונים התחילו לחפש עבודות ונקלעו לאזורים של ישראל, והתחילו פשוט להתפזר בכל מיני ערים. זה קצת לחץ עליהם והפחיד אותם, כי את יודעת, דת זה דבר שמאוד בנוי על ביקורת ושמירה אחד על השני. ולכן, לבקשת אנשים שהובילו את העדה בזמנו, והכהנים של העדה, הנשיא השני, יצחק בן צבי, החליט להקים לשומרונים בחולון. הוא הקצה להם מקום בדרום חולון, ושם הוקמה שכונה שבעצם גרמה לשומרונים להתרכז במקום אחד בדרום חולון, ועד היום השכונה שלנו נקראת שכונת השומרונים, או נווה פנחס, אם אנחנו רוצים לקרוא לה בשם אחר יותר, על שם הכהן, שהוביל את העדה בזמנו בחולון וקראו לו פנחס. והיום העדה מחולקת לשניים, חצי מהעדה נמצא בחולון, שזה בעצם כל הדור ההוא שהגיע לאזור ישראל והתמקם בשכונה בחולון, מאז עבר כבר דור וחצי, וחצי עדה גרה בשומרון.
הילדים שלך גרים גם בחולון?
כן.
בשכונה שלכם?
כן, או? הילדים שלי גרים בחולון. החצי השני של העדה גר בהר גריזים, מעל שכם. בעבר כולם היו גרים בשכם, אבל תקופת האינטיפאדה הייתה קשה להם, ולכן המינהל האזרחי ביקש מהם לעלות לבתים בהר גריזים ולגור שם עד שהאינטיפאדה תסתיים. כשהיא הסתיימה, הבתים שלהם בעיר כבר היו הרוסים, ולכן הם נשארו לגור בהר גריזים, וזה ככה נשאר עד היום. גם לנו החולונים יש בית בהר גריזים בשומרון. ואנחנו נוסעים אליו בחגים.
מרתק.
לגמרי.
אז בואי נדבר באמת על אנשים.
אוקיי.
על אנשים שבעדה.
אוקיי. אז ככה, אם בתחילת המאה הקודמת, האישה השומרונית הייתה אישה שתכליתה היה להביא רק ילדים לעולם, ולמה? כי העדה שמנתה בתקופות קדומות מעל מיליון נפש, הלכה ונכחדה לאורך השנים, עברו כאן הרבה עמים, הייתה תקופה שהיה אסלום מאונס, גם יהודים עברו תקופות של אונס של אסלום, התאסלמו מאונס מה שנקרא, הביזנטים עברו כאן, הנוצרים עברו כאן, הרומאים עברו כאן, הערבים עברו כאן, הבריטים עברו כאן, הטורקים עברו כאן, וכל אחד בזמנו הלך ודילל, העדה של השומרונים הלכה והידלדלה בגלל מרידות, בגלל תחלואה, בגלל מוות במלחמות, ועוד הרבה סיבות שידועות כמעט לכולנו מההיסטוריה. העדה הלכה ונכחדה עד שבתחילת המאה ה-20 היא מנתה אך ורק 145 נפש. זה מאוד הטריד את הזקנים של העדה.
ממש הכחדה כמעט של
העדה. מה יקרה אם העדה תכחד, כן, בסופו של דבר. גם צוותים של טלוויזיה שהסריטו את זבח הפסח של השומרונים, חלק מהם סיפרו בסוף הסרט שהעדה הולכת ונכחדת, ואולי היא כבר לא תהיה שנה הבאה. ולכן הם לקחו החלטה אמיצה, הרת גורל, שגרמה בעצם לגיל שלם של נשים בעדה שלנו, לקום ולקחת להם למטרה רק להרבות את העדה ולשמור עליה שהיא תשרוד. והאנשים האלה פשוט רק הביאו ילדים. זה מה שהם עשו, הם לא למדו.
זאת אומרת, הם לא השכילו. הם לקחו נשים ואמרו להם, אתם רק מביאות כמה שיותר ילדים.
כן, לקחו על עצמם לעשות את הדבר הזה, ואנשים הסכימו לזה. ובזכותם העדה שלנו תוך 100 שנה גדלה מ-140 נפש ל-850 נפש. אבל סבתא שלי שקראו לה בתיה צדקה, וגם סבתא שלי השנייה מצד אימא שקראו לה אורה צדקה, שתיהן היו פורצות דרך. סבתא שלי, בתיה צדקה, היא הייתה בת למשפחה עם 9 בנות. אבא שלה פחות רצה את הקטע הזה שהיא רק תביא ילדים, והוא פשוט לקח את כל המשפחה ועבר לאזור של יפו, ושם הגיעו איכשהו גם לשכונה בחולון. הוא היה, בעצם אבא שלה היה מיוזמי הקמת השכונה בחולון והפנייה ליצחק בן צבי, והוא לימד את הילדים, את הבנות שלו בבית ספר. סבתא שלי לימים גדלה, היא ועוד כמה מהחיות שלה הפכו להיות מורות ומנהלות של בתי ספר בחולון, ויקירות העיר חולון לחינוך.
זאת אומרת, את אומרת שהסבא שלך לא כל כך הסכים עם
הסבא רבא.
הסבא רבא שאישה רק
זה לא שהוא לא כל כך הסכים, כמו שהוא חיפש עבודה באזור של ישראל, ומן הסתם כשהם הגיעו לאזור כאן, האורח החיים כאן הוא קצת שונה
הוא
משם.
הוא הבין שצריך יותר.
והוא הבין שכדי שאישה תוכל להקים כאן בית ולשרוד פה עם משפחה ואורח חיים כמו של שומרונים, היא חייבת שיהיה לה גם עבודה.
השכלה.
ועבודה מגיעה רק אחרי השכלה, ולכן הוא שלח אותם ללמוד ולהשכיל, כן.
אז הסבתא שלך סיפרת שהיא עשתה מעשה מקסים.
כן, אני רק רוצה להגיד עוד דבר, לפני שאני אספר על המעשה שלה, שהסבתא השנייה שלי, שקראו לה אורה צדקה, גם היא הייתה פורצת דרך, כי גם היא הגיעה בסופו של דבר לשכונה בחולון והתחתנה, והיא התחילה לעבוד. היא הייתה מהנשים הראשונות שעבדו בעדה שלנו והרוויחו כסף על מנת שהמשפחה תוכל לחיות כאן בכבוד ולהתפרנס ולגדל משפחה וילדים. אז גם היא הייתה פורצת דרך בתחום של העבודה.
כן.
היו לי שתי סבתות פורצות דרך.
אז אין ספק שגם את לוקחת את כל הנושא הזה למקום אחר.
זה איך שהוא השפיע עליי, כן.
כן.
הסבתא שלי, בתיה, היא פשוט החליטה, אחרי שהיא פרשה ממשרד החינוך, לנסוע להר גריזים, ולקחת את כל הדור ההוא שגדל ללא השכלה, ובעצם סוג של בורות, והיא במשך שנה שלמה שהיא נדבה מהחיים שלה, לימדה אותם לקרוא, לכתוב, לימדה אותם את התורה, ולמה אנחנו עושים את כל המצוות האלה, והיא פשוט הוציאה אותם לתוך עולם הלימודים וההשכלה והידע, וזה גם גורם ביטחון עצמי לבן אדם כשהוא יודע לקרוא ולכתוב ולהבין למה הוא עושה את כל המצוות האלה. זה מכניס אותו למין מצב שיש לו יותר ביטחון עצמי בחיים, וללמד גם את הילדים שלו למה עושים את זה.
קודם כל, ידע זה כוח.
נכון.
ידע זה כוח, השכלה זה כוח, נכון. וללמוד, לקרוא, לכתוב, זה באמת מעשה שהיא לקחה.
אמיץ.
ואני חושבת, כן, אני חושבת שזה השפיע על כל העדה לטובה.
נכון.
לכל הנשים.
דור שלם של נשים, בנות הדור שלה, פשוט למדו לקרוא. זה כן, לא פשוט.
זה לא פשוט.
זה לקח לה שנה שלמה.
אז תראי, אנחנו נצא כרגע לשיר ראשון.
אוקיי. Okay.
השיר שאת הבאת אותו, רגע, אני רואה, אני מקווה שהוא באמת עלה כאן. בוא נשמע את השיר, ואחר כך נדבר על היצירות שלך, ועל ההרצאה שיש לך, והמופע שיש לך, ועל עוד דברים מעניינים. אז בואו נצא לשיר, ונראה איך אנחנו... לא רציתי את זה, רציתי את זה. נכון? איזה קול עדין.
תודה.
אז נאמר קודם כל שזה שיר שאת כתבת.
כן.
לא רק שרה, גם כותבת ויוצרת. ספרי לנו על השיר הזה.
השיר הזה מספר על חייל שיוצא למלחמה ומשאיר את אשתו בבית. והיא נורא נורא דואגת, כמובן. וזה שיר שנולד כמו הרבה שירים אחרים שכתבו בהשראת המלחמות שהמדינה שלנו עוברת לצערי, כל כמה שנים יש כאן איזושהי מלחמה, זה לא נגמר, זה לא נראה שגם ייגמר. אז זהו, זה שיר שנוצר בעקבות מלחמה, ובעקבות דאגות של הרבה הרבה נשים, שנשארו לבד בבית וצריכות להתמודד עם הריחוק והדאגה גם. וככה זה נוצר.
כן, שיר כל כך אקטואלי בימים
מאוד,
אלו.
מאוד, כן.
שאנחנו שומעות את נשות המילואימניקים, כן. וכל
יצאת
מי ש...
יצאת ביום בהיר פתאום למלחמה.
כן.
בלי להביט לאחור.
ממש זה... נוגע...
מילים אקטואליות.
נוגע בלב. כן. תגידי, לשומרונים יש מוזיקה ייחודית, מיוחדת
מאוד.
להם?
מאוד. כן, המוזיקה השומרונית, הדבר שהכי הרבה מייחד אותה זה שאין לה סולם, ובשום מוזיקה מודרנית או אחרת שאתם, או שאנחנו מכירים בעולם, זה לא מוזיקה עם סולם, ולכן מאוד 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 קשה לנגן אותה. זה מוזיקה שאנחנו משתמשים בה אך ורק בתפילות, והיא כתובה בכתב העברי העתיק ביותר, שלפי המסורת השומרונית, עם הכתב הזה הגיעו בני ישראל לארץ כנען עם לוחות הברית. ואנחנו לא מדברים ביום יום גם בשפה הזו. כל ילד שומרוני מגיל קטן נחשף לצלילים האלה של המוזיקה השומרונית ושל התפילות. מגיל מאוד קטן הוא לומד לקרוא את השפה הזו אפילו לפני שהוא לומד עברית. וגם מגיל מאוד צעיר הוא הולך לבית הכנסת ושומע תפילות. אז המוזיקה הזו היא תבועה כמעט בכל אדם ואדם בעדה שלנו, גם נשים, גם גברים. אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא משתמשים בה בשפת היום יום, כי זה שפת קודש.
את כאישה שחזרת לשיר, היהדות המסורתית, הדתית, פחות נותנת מקום לקול הנשי. יש איזשהו פתגם, קול באישה ערווה או משהו כזה, אצלכם זה משהו שגם קיים?
ממש לא.
לא.
לא, לא. אני יכולה לשיר באופן חופשי, אין עם זה בעיה, ולהפך, האנשים בעדה אפילו מעודדים ותומכים, וממש, זה, אנחנו רחוקים מזה, לא. אנחנו לא שם.
אין את היופי.
אנחנו לא שם, לא.
יופי, שזה באמת נותן מקום אחר לאישה. ולקול שלה,
נכון,
לקול שלה להישמע.
אין לנו בעיה להשמיע את קולנו בשיר, וגם אנחנו לא מוגבלים רק בשירת נשים, אנחנו לא מוגבלות רק בשירת נשים, אנחנו שרות לציבור מעורב לגמרי.
סיפרת ככה בהתחלת השיחה שלנו, שאת חזרת לשירה. אז ספרי, איך התחלת, אמרת שהיית צעירה והתחלת לשיר.
נכון.
אז ספרי לנו.
אוקיי, אז בגיל צעיר, בין 8-18 ככה, למדתי מוזיקה. יותר נכון, למדתי לנגן. שרתי במקהלה של בית ספר למוזיקה שבו למדתי, אבל רוב הלימוד שלי היה נגינה. למדתי על אורגן ועל אקורדיון. אבל לא הצלחתי לממש את זה, כי התחתנתי בגיל מאוד צעיר, וכבר בגיל 30 היו לי 4 ילדים, והייתה לי משפחה מרובת ילדים, זה נחשב היום. והייתי חייבת איכשהו לפרנס ביחד עם
בעלי. אבל רגע, אני רוצה לחזור איתך אחורנית. כן. כשאת היית ילדה, אז ההורים שלך כן הבינו שאת מוכשרת בזה, ונתנו לך את האפשרות לקבל השכלה.
נכון, הם נתנו לי במה לגמרי, ואפילו דרבנו אותי לזה, להיכנס לתוך עולם המוזיקה, וזה היה להם מאוד מאוד חשוב. האמת שהמוזיקה הייתה חלום חיים של אימא שלי. אבל אימא שלי, הילדות שלה הייתה בתקופת הצנע, ההורים שלה לא הצליחו לעזור לה ללמוד מוזיקה, זה לא היה אפשרי בכלל. ולכן היא החליטה שאחד הילדים שלה ילמד מוזיקה במקומה, וזה הייתי אני. הבת הבכורה.
את בכורה?
היא ממשת החלום שלה באמצעותי. כן, אני הבכורה מתוך 4 אחים, אנחנו שתי בנות ושני בנים.
אז את, היא נתנה לך את ההשכלה המוזיקלית,
כן.
ואז את התחתנת והבאת את הילדים וניסית, וכל החיים הביאו אותך יותר לפרנסה מאשר למוזיקה.
לא כל כך יכולתי לממש את עצמי מבחינה מוזיקלית, כי זה לעזוב ילדים בלילות וללכת להופיע, זה משפחה, וזה לא כל כך התאים לאורח החיים שלי אז. אז כל המוזיקה, לצערי, זזה 25-30 שנה הצידה. בזמן הזה הייתי בנקאית, וכמעט יותר מ-30, 31 שנים. אבל כל הזמן היה לי up ו-down כזה, ורגעים כאלה של צניחות, כאילו שאני רוצה לעשות מוזיקה, ולמה אני לא עושה את זה. בסופו של דבר פרשתי אחרי 30 שנה מהבן, כי החלטתי שאני רוצה בכל מצב לממש חלום, וזה היה כרוך בלא לעבוד במשהו אחר, אי אפשר לעשות גם וגם. אז פרשתי, אחרי שהילדים שלי, 3 מתוך 4 ילדים שלי כבר התחתנו, ונשארתי עם ילד אחד בבית, אז זה היה גם יותר קל מבחינה כלכלית, והיום אני במקום שאני רוצה להיות.
את יודעת, כשאני שומעת
לממש חלום.
זה ממש כך. כשאני שומעת אותך, ואני נמצאת ככה עם הרבה אנשים באמצע חיים, ואנשים קצת יותר
לא פשוט,
מבוגרים, אז אני שומעת קודם כל את התשוקה למוזיקה ואת ההקרבה. הרבה מאוד מקריבים למען המשפחה. אבל כשהייעוד והנשמה מגיעה לעולם על מנת לעשות משהו, בסופו של דבר היא מגיעה למקום הזה.
זה נכון, אבל יש לזה גם הרבה... היה לי מזל שיכולתי מבחינה כלכלית לקום ולעזוב הכל בגיל 49, לפרוש עם תואר של גמלאית בגיל 49 ממוסד בנקאי.
צריך הרבה מזל.
זה לא פשוט, זה להיות 30 שנה במוסד בנקאי, כמעט מגיל 18 עד גיל 49 הייתי בבנק. זה 31 שנים, זה וואחה תקופה.
ולא עסקת בכלל במוזיקה.
לא עסקתי במוזיקה כי לא היה לי זמן. כן. הייתי במשך היום עובדת במשרה מלאה וחוזרת מעבודה, והייתה לי משפחה עם 4 ילדים. זה לגדל 4 ילדים, זה לחיות בעדה עם אורח חיים דתי גם, הווי חיים אחר ושונה. אי אפשר לעשות את הכל בתוך כל העומס הזה. זה לא פשוט.
אז פרשת, ובואי ספרי לנו איך עשית את זה, איך הגעת, איך התחלת להקליט, יש לך 20 שירים, נכון? למעלה מ-20?
יותר, 30.
30
ביוטיוב, כן. למעלה. יש עוד בדרך.
ועוד בדרך. אז בואי תספרי איך עשית את זה, ומה את עושה גם.
אוקיי, אז קודם כל אני מראש ידעתי שאני פורשת, כי אני רוצה להגיע לעולם המוזיקה, לא היה בכלל איזשהו ערעור בתוכנית, כאילו במחשבה, וכשעזבתי פשוט הגעתי דרך איזושהי הגרלה שנקראת סינגל במתנה לאולפני שיר מדיה של רובי ראובני. הגעתי אליו לפגישה וסיפרתי לו מה אני רוצה.
ממשפחת ראובני,
כן,
של השירים.
כן, 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 אחים ראובני הפקות. כן. כן, אחים אשר ראובני הפקות. הוא האחיין שלהם משהו. ויש לו עסק משלו שנקרא אולפני שיר מדיה, והוא פשוט... בשלושים השנים שבהם הוא עוסק במוזיקה, הוא עוזר ליוצרים ולזמרים להתקדם לתוך העולם הזה. ורובי פשוט לקח אותי והסביר לי מה צריך לעשות על מנת שזה יקרה. השתתפתי בהרבה כיתות אומן שלו, קיבלתי ממנו הרבה טיפים, הרבה עצות, מה לעשות, איך הדרך, ועל הדרך גם הקלטתי אצלו שירים, למדתי אצלו לשיר. ולהתמקצע בזה, ואחרי שקיבלתי באמת את כל החבילה הזו והמעטפת הזו שרובי ראובני נותן ליוצרים ולזמרים, התחלתי גם לכתוב, כתבתי בעידוד שלו כבר 20 שירים, 10 שירים הלחנתי באולפן שלו.
גם כתבת את המל, את השיר, וגם
כן.
הלחנת.
לא, אני לא הלחנתי, רובי אלא? הלחין ועוד מלחין באולפן שלו.
כן.
השיר ששמענו קודם זה שיר שאני כתבתי אותו, קוראים לו בליבך, ורובי הלחין אותו באולפן שלו, ביחד עם עוד מלחין. וככה יצא מצב שהשירים שלי הולחנו, 10 מהם אני הקלטתי באולפן של רובי, ועוד 10 נמצאים בתהליך. מעבר לזה אני גם הקלטתי קאברים, ולאט לאט עם הזמן הבנתי שאני רוצה לקחת את המותג הזה שנקרא שומרונים, ולהפוך אותו למשהו ממשי ומוחשי שאפשר יהיה להתפרנס ממנו בעולם המוזיקה. ולכן ביחד עם הבימאי גילי אמיתי מבית צבי, הקמתי יחד איתו מופע משלי שנקרא סיפורה של השומרונית. וזה מופע שהוא בעצם הרצאה מוזיקלית.
כן.
המופע הזה מספר גם על הווי החיים של השומרונים, גם על חלום חיי שהשתלב בתוך הווי החיים הזה, שזה השירה, וביחד עם שירים ידועים ומוכרים בין קטע לקטע. ו אני משווקת את המופע הזה להמון המון מוסדות, לבית גיל הזהב, וכל הגיל הזה שנקרא גיל הזהב, מאוד מאוד אוהב את המופע הזה.
זאת אומרת, את במופע שלך את גם מספרת על העדה ועל המנהגים.
נכון.
וגם שרה.
נכון, גם וגם. כן.
גם וגם, ושירים שלך, ושירים ידועים ומוכרים.
רוב השירים הם ידועים ומוכרים. יש לי עוד שיר אחד או שניים שהם מקוריים שלי, אבל הרוב זה שירים ידועים ומוכרים, שהקהל יכול לשיר אותם איתי, הוא פשוט רואה את המילים על המסך, אני דואגת שיהיה מסך, והמופע משולב גם בתמונות, מחיי השומרונים ובסרטונים, על החגים גם, ומאוד מאוד מעניין. מומלץ.
ובמוזיקה שלך, יש איזשהו מסר שאת רוצה להעביר?
בוודאי.
מה המסר?
כל שיר במופע שלי, את מדברת על המופע או
באופן כללי? בכלל, לא על המופע, אלא את כותבת, כן. את יוצרת. Mm-hmm. השיר ששמענו זה שיר שמדבר באמת על מלחמה ועל מה שקורה כן. כשחייל, אבל מה המסר בשירים שלך? מה את רוצה להגיד?
המסר בשירים שלי הוא שהכל יכול לקרות, אם אנחנו רק נרצה. השיר שפותח גם את המופע שלי זה שיר שנקרא הזמן שלי, לא יצא לנו להשמיע אותו כאן בתוכנית, אבל אני שרה אותו בתחילת המופע ממש, והוא בעצם שיר שכתב אותו גל שריג, הכותב הידוע, רובי ראובני הלחין אותו, mm-hmm. והוא מספר על חלום חיי, איך אני יצאתי מעולם של עבודה וילדים ומשפחה, סיימתי וגידלתי את המשפחה, וגמרתי עם החלק הזה בחיים, ונכנסתי אל חיים אחרים שהם בעצם מגשימים חלום. וזה בעצם המסר שהמופע שלי ובכלל השירים שלי מנסים להעביר, שחלום, להגשים חלום זה דבר אפשרי. צריך פשוט לדעת את הדרך וצריך לרצות. אם לא רוצים זה לא קורה.
אז מה את אומרת? משלמים איזשהו מחיר גם לפעמים על הגשמה או אי הגשמה של החלום?
תלוי. אני, תודה לאל, לא שילמתי לא מחיר משפחתי ולא מחיר אחר בשביל זה, כי אני פשוט עשיתי את זה בסדר עדיפויות אחר, היה לי סולם עדיפויות אחר. קודם הקמתי משפחה, התפרנסתי, וכשהיכולת הכלכלית שלי אפשרה לי, עברתי לממש את החלום. אני מודה שזה לא יכול לקרות לכל אחד, לא לכל אחד זה קורה במהלך חייו, אבל מי שכן יכול לעשות את זה וכן להגשים חלומות, זה must. לי היה קשה להכיל את זה, שאני אחיה חיים שלמים בלי לגעת בחלום. נתתי לזה עדיפות, אבל בשלב אחר בחיים שלי, לא מגיל צעיר.
איך היום המשפחה מקבלת הילדים, הבעל,
מאוד
הנכדים?
מאוד מפרגנים.
מפרגנים. מאוד. מגיעים להופעות,
מאוד
אוהבים.
מפרגנים, כן. כרגע ההופעות שלי הן יותר ל... קבוצות סגורות כמו ועדי עובדים, בתי דיור מוגן, מוסדות, גם מוסדות לימוד. לא מזמן עשיתי מופע למרצים מחיפה שבאו לראות את המופע הזה. לפעמים אני עושה גם מופע סלון אצלי mm-hmm. בבית, עם חוויה קולינרית ממש, עם שולחן שבת של כל הסלטים, וזה כיף ממש.
מה את אוהבת לשמוע? איזה מוזיקה השפיע עלייך בכלל לכתוב את כל את היצירות שלה?
המוזיקה שהשפיעה עליי הכי הרבה זה המוזיקה הישראלית, ובעיקר מוזיקה של שילוב מזרח ומערב. אני מאוד אוהבת את השילוב הזה. אני גם מאוד אוהבת יוצרות ישראליות וזמרות ישראליות שמביעות מסר בשירים שלהם, כמו גלי עטרי, כמו ירדנה ארזי, כמו מירי מסיקה, ועוד הרבה, שקצרה היריעה מלהגיד את שמם עכשיו.
כן, אז נצא לעוד שיר, אמנם לא שלך, ואחר כך נמשיך ולדבר, נשמע בשמחה. עוד מהעדה.
בשמחה.
טובים שהשמש בם זורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר או ימים טובים לא אכפת לך הפסולת והדיזל והסולר באוויר ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית של העיר ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל ואליהם ימים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים או ימים טובים והעיר כמו בית החפושת ואתה מביא לבוסם של פרחים או ימים טובים ואפשר אז באופנוע ברחובות ריקים לנסוע תותחים ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו בעל הבית של העיר ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל כן אלה הם ימים
אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים, בני אדם אז נפתחים כמו שהשמש במזורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר.
חזרנו, אנחנו איתכם. מה זה, מה זה, מה זה פה? אוקיי, אז חזרנו אליכם, ומאוד מעניין אותי משהו שלא דיברנו עליו עוד, וזה על הפסח שלכם ועל הסוכות שאתם חוגגים, שזה... תמיד כששמעתי על העדה השומרונית, זה משהו שהוא שונה וייחודי, נכון? זה משהו מאוד מאוד ייחודי שלכם, ואתם במשך אלפי שנים עדיין נוהגים את מה?
אוקיי, אז כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, השומרונים חוגגים את החגים שמוזכרים בחמשת חומשי תורה, והם גם חוגגים אותם ככתוב בתורה. אז פסח זה חג שהתורה ציוותה לקחת כבש בן שנה, שה, ולהקריב אותו לעולה. זה בעצם קורבן הפסח, וזה מה שהשומרונים עושים. כל משפחה קונה שה, בן שנה מקסימום, ובטקס חגיגי ומרשים מתכנסת כל העדה, וממש בשעת בין ארבעים מיד עם השקיעה, נשחטים כל הכבשים האלה, מנוקים ונכנסים עם שיפודים לתוך תנורים מאוד גדולים בתוך האדמה עד חצי הלילה. בחצי הלילה אנחנו מוציאים אותם ואוכלים אותם בחיפזון, כמו שבני ישראל אכלו בחיפזון על מנת לברוח ממצרים, אוכלים אותם מאוד מאוד מהר.
אוכלים מהר.
ואת כל מה שנותר, כמו בתורה ואת הנותר, תשרוף באש. אז את כל מה שנותר שורפים באש, לא זורקים. עצמות ובשר של בעל חיים שהוקרב בתור קורבן, אז זה חייב להישרף. זה בעצם תמצית הטקס, וזה הטקס הזה, המקביל שלו אצל החלק היהודי של עם ישראל, זה בעצם ליל הסדר. ולמה עושים את ליל הסדר? ליל הסדר בעצם היה התחליף, הוא עדיין התחליף להקרבת הקורבן. פעם היו מקריבים קורבנות כשהיה בית מקדש. מיום שנחרב בית המקדש, אי אפשר להקריב קורבנות על פי המסורת היהודית, ולכן הקורבנות יחזרו כשיחזור להיבנות בית המקדש. בינתיים, ליל הסדר מחליף את הקורבנות.
נכון, ואתם עדיין...
השומרונים ממשיכים להקריב את הקורבן הזה בהר גריזים, במקום יהודי שנועד לצורך הטקס הזה, ואני חייבת לציין שכל שנה מגיעים המוני אנשים לצפות בטקס הזה, ואפילו רבנים מגיעים לראות איך בני ישראל עשו את זבח הפסח לפני אלפי שנים.
וואו,
משהו
זה,
מאוד
זה,
מאוד אותנטי.
זה מרתק. זה,
מאוד
זה
מרתק.
זה נשמע שזה
צלמים
אירוע.
צלמים וסרטונים ואלפי תמונות יוצאות החוצה לכל מיני תוכניות והיסטוריים וכל מיני...
מדהים.
קירות פייסבוק וכדומה.
וכפועל יוצא מחג הפסח, יש לנו גם את סוכות.
נכון. נכון? גם סוכות זה על שם... חג סוכות הוא חג מיוחד אצלנו.
נכון, כי היהודים הלכו במדבר, נכון? אז איך נכון. אתם חוגגים?
אוקיי, אז קודם כל יש את ארבעת המינים, שזה אתרוג, לולב, הדס וערבה, שגם אצל השומרונים יש אותם. מעבר לכך, השומרונים... המנהג של השומרונים, יותר נכון בסוכות, הוא לקחת מכל פרי עץ הדר ולשים בסוכה. עכשיו, אנחנו לומדים מגיל קטן שפרי עץ הדר זה אשקולית, קלמנטינה, תפוז, נכון. לימון וכדומה. במסורת השומרונית, פרי עץ הדר זה כל פרי שצומח על עץ בארץ ישראל ומהדר פרי. בזכות זה את הארץ, ומייפה אותה, והופך אותה ליותר יפה. זה לא בהכרח פרי הדר, כמו שאנחנו יודעים, אלא זה פרי עץ הדר, שמהדר את הארץ ועושה אותה יותר יפה, ולכן כל פרי שיש לו ענף שמסוגל להחזיק מעמד תלוי שבעה ימים בסוכה, נקטף עם הענף שלו, ונטלה על הסוכה השומרונית. הסוכה השומרונית היום, בעידן המודרני, מכילה כמעט 300-400 קילו של פירות שתלויים עליה. והחלק הכי חשוב זה שהסוכה נבנית בתוך הבית. בימים קדומים השומרונים בנו את הסוכות בחוץ, אבל הגויים ניבלו להם את הסוכות והכניסו נבלות וכדומה, ובעצם סוכה זה מקום קדוש, זה מחליף בית כנסת בסוכות. אז, וישבתם לכם שבעה ימים, אי אפשר להרשות שהסוכה תיטמא, ולכן השומרונים באיזשהו שלב, כדי לברוח מההצקות של הגויים, הכניסו את הסוכה לתוך הבית.
מקסים.
ומאז זה נשאר ככה, והיא מאדרת את הבית.
תשמעי, איזה מנהגים ואיך זה מרתק, כן?
מוזמנים לבוא לראות.
תודה.
מה זה סוכה שומרונית.
תודה.
אם רק תכתבו סוכה שומרונית באינטרנט, אז אנחנו... תראו תמונה של סוכה שומרונית.
לסיום, ממש לסיום, מה החלום? את כבר נמצאת, את כבר נמצאת בחלום, אני אומר.
אני נמצאת בחלום, כן, תודה לאל. אבל החלום שלי הוא באמת להיות שגרירה של העם השומרוני מבחינה אומנותית, ולהביא בהרצאה המוזיקלית שלי את הווי החיים של השומרונים לכל בית בישראל, ולתת לאנשים באמת להבין למה השומרונים הם באמת חלק מעם ישראל וחלק בלתי נפרד, ואיך המנהגים שלהם בעצם מחזירים אותנו לימי קדם של עם ישראל, ובזכות המנהגים של השומרונים אפשר לראות איך העם הזה חגג פעם. אז אם אני אהיה שגרירה של השומרונים בארץ ובעולם, אני את שלי עשיתי.
אז כאן, אז כאן אני שמחה שהבאת את הקול שלך ואת הקול של השומרונים.
כן, תודה.
שהם יהודים כמונו, ובאמת לא עזבו את המקום הזה, וזו ההוכחה, ההוכחה שהיהודים חיו כאן מאז ומעולם.
שהארץ הזו לא נעזבה לעולם.
לא נעזבה, והיא שלנו ותהיה שלנו לעד.
אמן.
אז רונית, תודה רבה על באמת השיתוף המעשיר. הכרנו את העדה השומרונית ממש דרך העיניים שלך, דרך היצירות שלך. נחשפנו לעולם העשיר, התרבותי. תחפשו את רונית צדקה בפייסבוק.
בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם.
כן.
יש הרבה דברים מעניינים לראות שם.
נכון. בנימה אישית, מאזינות ומאזינים, מחר בערב אנחנו נדליק נר ראשון של חנוכה. הנרות הללו מסמלים את האור ואת התקווה, את הנס ואת ההתחדשות. כשנדליק את הנרות האלה, אנחנו נתפלל לשובם המהיר של החטופים והחטופות שלנו. נזכור אותם, ונר אחד יכול להאיר את החושך. אני חושבת שגם האמונה שלנו יכולה להאיר את הימים הקשים האלה. אז נתפלל שנשמע בשורות טובות, שיהיה לנו חג שמח.
אמן ואמן.
ואם אתם מצאתם ערך בתוכנית הזאת, ואתם חושבים שמישהו נוסף יוכל ליהנות ממנה, תעבירו אותה. מעשה טוב אחד יכול לגרום לשרשרת של מעשים טובים. מכאן, מרדיו סול, תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה למשה חייקה האחד שלי, תודה לכם, אני נעמי חייקה, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה. ואתה נשנה את העולם, אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה, אני ואתה נשנה.
זה מההתחלה. יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם.
נשנת העולם.
אני ואתה, אז יבואו כבר כולם.
אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה, נשנת העולם.
שתישאר רק אהבה בינינו, וכמו ילד לא יכול עוד לחכות לקבל את השכינה באור פניך, והלב כמה חזק שעוד יהיה בוכה את תפילותיך.
תאיר אותי באור גדול, אור גדול. אם הגעת עד לכאן הזמן הגיע, הלב פושט ידם חיכה רק שתופיע.
קם באור גדול, כל יכול. הנשמה בוכה עוד לא לחזור אליך, לפני שנתקן ונתחבר לאור.
מתי יבוא היום שנתעורר כמו זעקה בשעת הנעילה? מתי יבוא הבית השלישי כמו כתר לראשנו, וכמו מים שזורמים בנהרות, דמעותי הפכו לגשם בזנותיך. הלב עכשיו לא מוכן להתראות, תמיד רוצה אליך.
תאיר אותי באור גדול, אור גדול. אם הגעת עד לכאן הזמן הגיע, הלב פושט ידיו חיכה.
ואני פיסה אחת של אור שלא יודע לאן, ובחושך קצת מדדה.